הרגב"ז לרב קוק הייתה איך אתה מחבב את אנשי ישראל, והרי זה סותר את ברכת המינים. כתוב למינים ולמלשינים אל תהי תקווה וכל הזדים כרגע יובדו וכל עובדי עמך מראי קראתו. וכידוע ברארנו אז שהמינים האלה זה לא גויים, אלא זה יהודים שהם הלשינו לגויים על אחיהם היהודים בכל תפוצות הגלות, והם היו רודפים את האחים שלהם. וזה התחיל מזה שהם התנתקו מהתורה והמצוות, ושם באותו זמן הם חברו למה שנקרא לשלטון הגוי אלילי הרומאי שקיבל על עצמו את הנצרות, והלשינו לנוצרים שהיהודים מקיימים בדת אבותיהם. תדעו לכם שהגזרות האלה, הלשנות האלה, היסטורית, גרמו להמון המון נרצחים בקרב היהודים, שהשלטון הרומאי הרג אותם על זה שהם לא שומרים את החוקים של הרומאים. לא, כי זה יהודים שהתנצרו, יהודים שהלכו עם אמונתו של אותו האיש. ואז חז"ל תקנו ברכת למינים ולמלשינים עתיד תקווה. הגמרא מדברת על זה במסכת ברכות, ואומרת, איך אתה אומר שיש 18 ברכות, תפילת 18, הרי יש 19. אומרת הגמרא, לא, ברכת למינים ולמלשינים לא נתקנה באנשי כנסת הגדולה. היא לא נתקנה באנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה זה סוף בית ראשון, תחילת העלייה לכיוון בית שני. ברכת למינים ולמלשינים אל תהי תקווה נכתבה כבר ביציאה לגלות בית שני על ידי שמואל הקטן, בסדר? שאז התחילה הנצרות לפעול בעולם, והיהודים סבלו תחת ידיהם. אז אנחנו מדברים עכשיו על פערים, גם אם תגיד שתפילת 18 נתקן אנשי כנסת הגדולה, סוף אנשי כנסת הגדולה, זאת אומרת שברכת למינים ולמלשינים נכתבה משהו כמו 450 שנה אחריהם. בסדר? זה פער. ולכן היא הברכה ה-19 בתפילת 18. יש לנו בלעדי ה-18 ברכות, היא הברכה ה-19. כמו שאתם יודעים, שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, נכון? זה שש, בוא נספור. אתה חונן, אשיבנו, סלח לנו. גאולה, רפואה, ברכת השנים, קיבוץ גלויות, משפט, עזבו אותה למינים ולמלשינים, עכשיו תדלקו עליה, על הצדיקים, לירושלים עירך, את צמח דוד עבדך, ורצה. בסדר? נכון? זה 12. 12, שלוש לפניהם, שלוש אחריהם, אנחנו ב-18. הברכה ה-19 זה למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה ששמו אותה באמצע תפילת 18. עכשיו, אומר הרדב"ז, אבל הברכה הזאת של המינים ולמלשינים אל תהי תקווה, היא נכתבה נקרא לזה כנגד מי שהיה אז, אנשים שכפרו בעם ישראל והלשינו עליהם והיו נגדם, והם נקרא לזה אפיקורסים, הם מינים, הם אנשים שהם לא מאמינים בתורה. אולי נאמר את זה בפרט, בלשון הזאת. אומר לו הרדב"ז, מה ההבדל בינם לבין החילונים של תקופתנו, לפני 100 שנה? יש, ואני רוצה לומר שבאותו זמן החילונים האשכנזים, בעיה שאני מדבר פה בישיבה של עדות המזרח, אז הם לא מכירים כל כך מה זה החילונים האשכנזים. הם לא מסורתיים, לפעמים באים. יש לך אמר לי, יש לי איזה גיס, שהוא השומר הצעיר, עשרי לאחות של אשתי. אמר לי אסף, אני הייתי בבית הכנסת פעמיים יותר מדי בחיים שלי. פעם אחת בבר מצווה שלי, גררו אותי, ופעם שנייה בבר מצווה של הבן שלך כשבאתי לכבד אתכם. אבל מבחינתו זה היה פעמיים יותר מדי. כי הוא, אספר לכם סיפור שתבינו מה הכוונה אנטי. הוא אמר לי, שאלתי אותו, תגיד לי, מה אתם נלחמים כל הזמן בתל אביב ולהוציא את בנות השירות הלאומי מבתי הספר? אני תשמע אסף, נכון אצלכם, יש, אתה נקרא דתי רציני, יש לכם אנשים שנקראים מזרוחניקים, נכון? אנו חפיפניקים, אנשים לא רציניים, פחות מקפידים תורה ומצוות, אתה יודע נכון. אומר לי, אתה מעריך את האנשים הרציניים? אומר לי, אתה אדם רציני, אמרת אנשים, אין שם דתיים עד הסוף, נכון? אומר לי, אני לא רוצה להיות חילוני מזרוחניק, אני חילוני אמיתי. אני חילוני אידיאולוג, לא חילוני סתם, פושט. חילוני עם אידיאולוגיה. עכשיו, האנשים האלה הם כופרים, הם יודעים את הקדוש ברוך הוא, אולי, והם מתכוונים לכפור בו. והם לא רוצים לשמור את המצוות. עכשיו אתה אומר, רגע, רגע, ולאט לאט זה גם מתהפך לזה, אני אמשיך איתכם, בסדר, תכף נראה. אומר לו הרדב"ז, אז איך אתה רוצה לקרב אותם? הוא אומר לו, ומה שכתב מה לתמוע להם, שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל. פושעי ישראל זה אנשים שהגמרא באה ואומרת עליהם, הם יורדים ולא עולים. יורדים אם הם נופלים לבור בשבת, אתה לא מעלה אותם משם, אתה לא מציל אותם משם. אז אומר לו הרדב"ז הרב קוק, ואיך אתה מקרב אותם? ואיך אתה בא עכשיו לבנות חברה במדינת ישראל שאומרת, אני מקרב את כולם, כל היום אתם יודעים, הציבור הציוני דתי, עם הכיפות הסרוגות. אחדות, 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 אחדות. איך זה מסתדר לכם עם ההלכה? איך זה מסתדר לכם עם התורה? מי אמר שאין אנשים שצריכים להרחיק אותם? צריכים להילחם בהם, שבור את שיניו, צא למלחמת דת. מה זה פה, האנשים האלה הם הורסים את הדת במדינה? זה לא דעתי, אני עכשיו בשיעור במתודה, שלא יתפסו אותי ערוץ 13 אומר דברים חריפים. בסדר? אני חייב כל הזמן להגיד את זה. חפשים אותי פשוט. אומר הרב קוק, בסדר? אומר הרב קוק, עכשיו הוא מתחיל לענות לרדב"ז על השאלה ששאלנו לפני חודש וחצי. עכשיו הגענו. מה עשינו מאז? חילקנו בין סגולה לבחירה, הסברנו מה זה סגולה, ציר עליון, ציר מאונח, הסברנו מה זה ברית אבות לעומת זכות אבות, הסברנו מה זה האדם בצד הפנימי שלו, קדושה שלא מתקלה, לא משתנה, הסברנו דרך הרב רובן ססון, שיחות הרב ציודה, עשינו מערכה גדולה, כדי להגיע לארבעת השיעורים לפניכם. עכשיו אני אומר לכם, תפרסמו את זה בחבר'ה, מהשיעור הבא הולך להיות פה אולי שלושה שיעורים של אש וגופרית. אנחנו נעשה פה ברור שעוד לא עשינו אותו מתחילת השנה, בנושא היחס שלנו לחילוניים ולחילוניות. בסדר? שכולנו נוגעים בזה ברמה כזאת או אחרת, ואני אשתדל להעמיד פה איזו שיטה, איזה עיקרון. אז מי שזה מעניין אותו, איך אומרים היום, אני עושה אייטים, איך? פרומו, עושה פרומו, כן. טוב. עכשיו אומר הרב קוק, תסתכלו מצד שמאל, שלוש שורות מלמעלה אני קורא. אנחנו כל הזמן אמרנו שיש ביהודי צד שנקרא סגולה. זה קדושה שלא נעלמת, זה בחירה של הקדוש ברוך הוא, זה מתנה, זה ברית אבות, זה לא תלוי במעשים שלך, זה לא מתחיל ממך. זה נמצא באדם כי הוא קדוש מלחם, זה קדושתו של היהודי. אומר הרב קוק ככה, אומנם לפעמים, תכף אני אתן דוגמאות ואז נתחיל לאט לאט, מתגבר חושך כזה בבחירה של האדם, שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן. מה הכוונה? האדם בבחירה החופשית שלו, כל כך משחית את דרכו, שהוא עושה פעולות שהן פעולות על חזור. לולי שהיה דברים כאלה היום בעולם, מכילה שאני אתן פה דוגמה שקצת חריפה והיא דוחה אותי, אבל אני כדי להסביר את השיעור, אני אתן אותה. לולי שהיה לנו איזה משהו כזה היום בעולם הפיזי, שהוא עומד לפתחנו, לא הייתי נותן אותה. תראו לכם, יש תנועה היום בארצות הברית, תנועה גדולה מאוד. שקוראת לכל מיני אנשים שהתבלבלו כבר עם מי הם מתחתנים, לעשות ניתוחים, המכונים ניתוחים לשינוי הזהות שלהם. זה ניתוחים שהם על חזור. אין בהם יכולת אחר כך לתקן. בן אדם פוגע בעברי ההולדה שלו, בין אם הוא איש ובין אם הוא אישה, הוא גמר את החיים שלו. הוא נעשה אדם פיזית, חסר פריון. עכשיו אני אומר, למה אני מביא את הדוגמה הזאת? כל זמן שלאדם יש בחירה חופשית, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל לפעמים הוא עושה פעולות שאחרי הפעולה הזאת כבר אין לו בחירה חופשית. בואו ניקח דוגמה רגילה. נניח בן אדם מחליט בלא יודע למה, זה לא הגיוני, כמו שכל הרבה דברים לא הגיוני, לקרות לעצמו את הידיים. יש לו בחירה חופשית לעשות את זה בניתוח? להיכנס לחדר ניתוח, להגיד לרופא, אני רוצה לקרות את הידיים, חותם על כל החתימות, עושה הכל, בסדר. למה? כי אני רוצה להאשים את עצמי על זה שהידיים שלי גנבו, אני יותר לא רוצה לגנוב. בסדר? נניח שיש לו מחשבה דתית כזאת. אומרים לו, תשמע, אתה יודע מה המשמעות? אתה יודע, בסדר. חותם, נכנס לניתוח, מרדימים אותו, קורטים אותו ידיים. אחרי שלושה שבועות, הוא אומר, מגרד לו באף. הוא לא מגיע, אומר, מה עשיתי? אל חזור, הבן. אל חזור. אין לך ידיים. לא יעזור כלום. מה, אין לי בחירה חופשית? כן. הייתה לך בחירה חופשית, והבאת אותה למצב שנטרלת את הבחירה החופשית. מסכימים איתי? בפיזית, אתם מסכימים איתי? אותו דבר, ניתוחים ושינוי ימין. בואו נצא מזה כי זה מגיל אותי. שלב שלישי, דוגמה, פרו. פרו. הרשיע כל כך עד שהלב שלו בבחירה חופשית נהיה כבד, זה הכוונה, הכבדתי את ליבו, ומאז לא הייתה לו בחירה חופשית, הוא היה כל כך מושחת, שגם אם השם עשה לו אותות כאלה, הוא היה כל כך נעול על שנאת ישראל, ששום דבר לא יזיז אותו מזה, הוא לא רואה אחרת. והיו תופעות כאלה גם בהיסטוריה. לא רואה אחרת. הכוונה, זה כזו בחירה חופשית של רשעות, שהאדם מסונבר מרוב עומק התומעה שהוא הגיע אליה. עכשיו, אביב, רק שנייה, בסדר? עכשיו שלב אחרון. אומר הרב קוק, יש מצב שהאדם לא קורט את הסגולה, כי סגולה היא לא משתנה. אבל שבבחירה החופשית שלו, תכף אני אתן דוגמה אחת שתמיד הייתה לי בחיים, ומעכשיו נתחיל להתווכח, שהוא כל כך מחשיך את העולם שלו בבחירה החופשית, שהוא ניתק את עצמו מעם ישראל. דוגמה, ואז אני נותן לך לשאול, בסדר אביב? לפני, אני חושב 20 שנה, אולי קצת יותר, היה מרגל במדינת ישראל בקור האטומי של דימונה. שמעתם על המקרה הזה? איך קראו לו? מורדכי וענונו. שמעתם את השם? הוא היה בן אדם שהיה גר בבאר שבע, כנראה קצת הסתובב לו הבורג, כנראה הרבה. ביום אחד הוא החליט בתפיסת עולם שמדינת ישראל היא מדינה מסוכנת לעולם, היא שונאת ערבים, היא תביא פה לשואה עולמית, והוא היה חשמלאי בקור האטומי בדימונה. ואז הוא החליט על דעת עצמו לחשוף את סודות האטום של מדינת ישראל. שזה היה הסוד הכי שמור שקיים במדינה. עכשיו, קיבלו אותו לעבודה, הוא היה בסדר גמור, כנראה משהו התהפך אצלו באמצע, לא ברור בדיוק מה גרם לזה. ואז הוא הביא מצלמה לעבודה, וכשאף אחד לא היה באזור, צילם כל מיני מקומות בקור האטומי, ויום אחד הוא נסע לחול, נפגש עם איזה עיתון בריטי, נראה לי קראו לו הדיילי מירו, יכול להיות עיתון כזה, ופתאום התפוצצה פח במכה אחת, זה נחת על אגף המודיעין במדינת ישראל, זה היה משבר חמור מאוד. אני רק אסביר לכם, שאחרי הכתבה הזאת, בדירוג העולמי של מעצמות הגרעין, ישראל הייתה מקום 50-60. בהערכה מה הכוח הגרעיני שיש במדינת ישראל. היה את רוסיה, ארצות הברית, סין, רוסיה, נראה לי צרפת, גרמניה ואנחנו. שתבינו איזה עוצמה יש במדינת ישראל. אבל הוא הביא חורבן. עכשיו הוא הביא חורבן כי הוא שנא את העם היהודי. התפיסת עולם. עוד פעם, אני לא רוצה את העם היהודי ולכן אני גם פוגע בו. עכשיו, מה עשתה מדינת ישראל? פיתתה אותו בדרכים שלה להגיע לאיזה שייט תענוגות באמצע הים. סוכני מוסד קפצו עליו באמצע, שלפו אותו, הביאו אותו למדינת ישראל ולקחו אותו לכלא. כשהוא השתחרר מהכלא אחרי 15 או 17 שנה, הוא עשה מסיבת עיתונאים עם צלב גדול על החזה שלו. לידו היה כומר של הכנסייה היוונית, והוא הלך להטביל אותו לנצרות בכנסיית הקבר בירושלים. זה הבן אדם. אז תמיד כשאני מביא אדם, דוגמה לאדם שאיבד את הסגולה, עכשיו בואו תקראו איתי ברב קוק, בסדר? אמנם לפעמים מתגבר חושך כזה, שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן. אבל זה אי אפשר, כי אם במי שבא למידה זו, להיות חס וחלילה, שונא את ישראל ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב כמו המינים. אתה יודע מה הכוונה? ברכת למינים ולמלשינים אל תהי תקווה? מה אתה מגדיר מינים? מי שהופך להיות שונא של עם ישראל ודורש רעתם בפועל ובציפיית הלב. שלושה תנאים שאמרנו פה. אחד, שונא ישראל. שתיים, משתוקק שיהיה להם רע. שלוש, מיישם את זה. בסדר? עכשיו בואו נתחיל להתווכח. האם החילוני, אפילו השמאל הישראלי, עונה להגדרה הזאת? מה פתאום? השמאל הישראלי רוצה טובת ישראל. הוא מתווכח איתנו. הוא מתווכח איתנו. מה זה טובת ישראל? הוא אומר, אתה חושב שזה טובת ישראל? אני חושב שזה טובת ישראל. אני חושב שכל המפגינים בקפלן רוצים לצאת המדינה. לא יודע, כולם. רובה. 99%. אז אני לא שונא אותם. אני לא מרחיק אותם. זה לא למינים ולמלשינים. זה לא קשור למה ששאלת אותי, הרדבז. אתה שאלת אותי איך קירוב עם ישראל סותר את ברכת למינים ולמלשינים, זה לא סותר. כי יש בזה דרגות. אתה יכול להגיד היום שכל האנשים שמוסרים את הנפש על קיום מדינת ישראל, אנשי הסיירות, טייסים, חיילים, והם מוכנים למות על המדינה הזאת. הם רק חושבים שהמדינה צריכה להיות חילונית. הם חושבים שהמוסר הוא אחר. יש לי ויכוח נוקב איתם על מה זה מוסר יהודי. מה זה להיות עם יהודי? מה המשמעות של זה? אבל הם לא שונאים את עם ישראל. אבל אתה אומר לי, בדיוק, מצוין. אני אומר לך שאני נבוך בסוגיה הזאת. אנשים שהיום מוצאים כביסה ונוכלכת החוצה, אנשים שמנסים לפגוע בכלכלה של מדינת ישראל, אנשים שהולכים להתלונן על חיילי צהל בהג, אנשים שכמו ארגון בצלם רוצים את טובת הערבים, שונאים את החיילים, עושים להם משפטים בינלאומיים, אני לא יודע להגיד לך. אני נוטה לומר שזה לא בסדר, שזה משהו שניתק את החיבור, אבל אני לא יודע לומר. צריך תלמידי חכמים גדולים, צריך אנשים שהם... אני רק רוצה לומר שברור לי שככל שהעם היהודי בקיבוץ גלויות הזה הולך ומתרחק מהמסורת, אנחנו נלך ונראה דברים חמורים יותר ויותר. ההתרגשות של הקמת המדינה החילונית, ההתרגשות, הלהט של שנות ה-40 וה-30 וה-50 וקיבוץ גלויות ולהביא את כולם ולהקים מישהו, זה הולך ומתפוגד. פתאום יהודה ושומרון נהייתה מעמסה. היום יש כבר הרבה אנשים שירושלים נהייתה להם מעמסה. לא רוצים את ירושלים, עזוב אותי, תן לי לחיות שפלת החוף, שלום ולהתראות. תן לי לחיות פה את הכלכלה שלי, את הכדורגל שלי, את האירוויזיון שלי, את הברים שלי, את הכלבים שלי, את הכבישים שלי, את החיים שלי. תן לי לחיות, רוצה להיות פה סטארט-אפ ניישן. תן לי לחיות אומה שהיא הכוכב ה-52 בדגל האמריקאי. ויש ציבור מולם שצועק, אלו, אנחנו עם יהודי. מדינת כל אזרחיה או מדינה יהודית? מאבק קשה. ככל שאנחנו מתרחקים ממסורת, שהעולם הולך ונהיה קשה מבחינה תרבותית וחומרנית, הוויכוח הזה מתחדד. אבל אנחנו לא מפסיקים את אהבת ישראל שלנו במובן הזה. אביב, עכשיו אני איתך. או שזה עבר לך השאלה. נכון, אז הבחירה החופשית שלו היא משלב זה, בתוך החיים, איך לנהל אותם. אבל הוא, היה לו אפשרות אחרת, עכשיו הוא מתחרט. זה אדם ש... אתה יודע, אנשים נולדים עם מומים, יש אנשים עיוורים, יש אנשים נכים. זה מאוד תלוי בעכשיו הבחירה החופשית שלהם, היא מהשלב שבו הם קיבלו את החיים, מה הם עושים בחיים במצב הזה. זה הבחירה שלהם. עכשיו גם, אין אדם, אחרי שהוא קרט את הידיים, הוא יכול לבחור מעכשיו מה הוא עושה בלי ידיים, אבל אין יותר ידיים. הוא עשה פעולה שהפסיקה את הידיים. יש בני אדם שעושים פעולות שמפסיקים את הופעת הסגולה. בסדר? אני חוזר עכשיו לפסקה. בסדר? תהיו איתי.
מה היה
הדירוג
העולמי?
לא, לא ידעו. לא ידעו. כי מדינת ישראל זה היה סוד. תבינים? כאילו, כשהקימו שם את זה של דימונה, אז בהתחלה אמרו שזה מפעל לטקסטיל. בסדר? כי זה היה סודי. היה אסור... אסור, עד היום אסור. אני לימדתי בדימונה 6 שנים. ותלמידים שהיו מטיילים באזור, כל מיני נחלים, אתה יודע, והצומת של הכור האטומי, היא הייתה צומת מרכזית. הפעם 6 חבר'ה שישבו שם בסוף זה, נשענו על איזה מקום, אחד אמר, תשמעו חבר'ה, בוא נצלם פה את ה... כך אומר, בוא נצלם פה את העסק. תוך 3 דקות הגיע ג'יפ, לקח להם את הטלפונים, לקח להם את המצלמות, פתח להם את הפילם, החשיך להם אותו, שרף להם את התמונות, אמר להם, תיקחו את הטלפונים בתחנת משטרה ונסע משם. הכל, הכל מצולם, הכל עם, עם מיקרופונים, שומעים הכל, רואים הכל, הכל מאובטח.
גם האזרחים,
אז זה לאט לאט התברר שם שיש, שזה כנראה זה לא מפעלי טקסטיל, איך וזה, אבל פיתחו שם מקום בדברים אחרים. טוב. למה? לא, לא, אני אקום, בסדר. אני לא אומר שאין התקרבות בתוך העולם הזה שחוזרים בתשובה גם כן. ברוך השם, שבחזרה בתשובה, חזרה למסורת, לימוי תורה. הרבה אנשים חוזרים בתשובה, אבל העמדות מקצינות. בסדר? אם ניקח את תל אביב ככותרת, תל אביב נהיית הרבה יותר חילונית בשנים האחרונות, מאשר לפני 50 שנה. ויכול להיות שאשקלון נהיית יותר דתית מאשר לפני 50 שנה, אני לא יודע. בסדר? זה שתי כתבים. יש תנועה, יש תנועה אחת שמתרחקת, תנועה אחת שמתקרבת. כן. מה? לא יודע, לא יודע. כן, הוא רצה, הוא, הבן אדם הזה, רצנה את ישראל, ורצה את רעתם בפועל ובציפיית הלב. רגע, שנייה אחת, נדבר על זה. בסדר? האמת שאנחנו לא נדבר על זה, זה שלה שאנחנו דילגנו עליו בשנה. ולכן הוא באמת, ולכן הוא גם בסוף נימין, הוא התנצר. הבן אדם התנצר. סוף השישיבה בכלא, הוא הלך וקנה צלב, ואמר, זהו, אין לי חלק מעם ישראל. לא רק שאין לי חלק בין אוקי ישראל, אני לא דתי. אני יהודי לא דתי, אני לא יהודי. מה? לא, אתה שואל אותי, רק מתברר שהוא באמת מין. עליו כוונה התפילה. פעם שאלו את הרב טאו, הרב, אני צריך לכוון. אמר להם, ברכות רעות, אל תכוונו על אף אחד. תכוונו לקדוש ברוך הוא שישפיע את זה על מי שצריך. הוא כבר יודע לסדר את העסק. תודה רבה. תודה רבה. בסדר?
אנשים
ממש רוצים
יותר לפגוע בגוף שלי, פשוט שאתה מקרב אותם, כי אם יתקדש אותם, רק לדבר על אנשים ש-BDS, וכל מיני אנשים עשו בזה. אני חושב שהרדבה זה...
אני קופת
יותר בסגלון של
הירת
שמיים. אם
נתקרב
לחילונים,
אבל נתקרב לחילונים. זה עוד שאלה. יש עוד שאלה. אני כרגע לא אמרתי שצריך להתקרב לחילונים. אני אמרתי שאסור לסנוע אותם. הוא שואל אותו איך אהבת ישראל שלך לא סותרת את למינים ולמלשינים. אומר לו הרב קוק, זה לא קשור לאהבת ישראל. עכשיו, אם כשאני, עכשיו, שלב שני. בסדר, אני אוהב את ישראל. האם גם עכשיו שלב שני אני צריך להתקרב אליהם? זה השלושה שיעורים הפצציים של הסוף, של סוף שנה. בסדר? חכה, זה עוד שלב. איך אני צריך לחיות? מה אני צריך לעשות? איך אני צריך להרגיש? מה אני צריך לעשות בפועל? היום אנחנו לומדים, ואני חייב לסיום היום את השיעור הזה, שקשור לבריחת למינים ולמלשינים. אז בואו נמשיך עוד קצת. אומר, אז אני חוזר עוד פעם. אמנם לפעמים מגבי ראש הקדש שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן. אבל זה אי אפשר, כי במי שמה למידה הזאת להיות חס וחלילה שונא את ישראל, ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב, כמו המינים, שמפרש הרמב"ם בהלכות תפילה שהיו מצירים לישראל, וגם זה היה קשה לחכמים מאוד לתקן את הברכה הזאת. על כן הכריז רבן גמליאל, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? עכשיו אני שואל אתכם, אני עושה השאלה שאתם לא יודעים מה זה מינים, הם לא כל כך מצירים לכם, אז אני אקח אתכם למשהו אחר. תארו לכם עכשיו, אתם רוצים לתקן ברכה להחרטת עזה. כל הטילים, כל זה, כל החמאסניקים, כולם הקדוש ברוך הוא יפול אליהם עם מרום אבני אל גביש ולא יודע מה, ויגמור את המקום. איזה חיוכים אני רואה פה. זאת השם. עכשיו אתם, אני שואל אתכם, אתם ישיבת שדרות, צריכים למצוא בן אדם שיתקן את הברכה הזאת בתפילה. את מי הייתם לוקחים? את הרב פנדל. את מי? ביבי. יש עוד מישהו?
רב טל, איך רב?
מישהו מהשמאל, למה?
לא, דווקא הוא נורא, נולד את הכי
תסביר.
שזה לא סתם שנאה כלפינו בגללם, בגלל מי שהם, אלא בגלל דווקא מה שהם עושים. ושזה לא...
סברה שלך, למה חשבת עליה לבד? רואה שאתה ממש חושב מה של הרב קוק. תמיד אני שואל את השאלות האלה, אומרים לי, בן גביר. אמרתי להם, מה עם גופשטיין, נעלבתם אותו? לא, לא, ביחד. ביחד. כי אתה אומר, מה, אחד ששונא אותם, אז הוא יחבר להם את הברכה הכי טובה, נכון? אחי, יפיל עליהם, ותעלם, ותשבר להם, ותפיל את הציפורניים, תעבור להם את האליים, תפיל עליהם את המודר שזה, יהיה להם סלט ירקות, כל אחד מהזה שלו. עכשיו, אז אומרת הגמרא, אבל היה קשה לחכמים לתקן את הברכה הזאת. ועמד רבן גמליאל ואמר, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? מה הבעיה? לך לכל איזה חמום מוח ברחוב, הוא יודע לתקן ברכת למינים. מה כל כך קשה לך? אתה רבן גמליאל הנשיא לא יכול למצוא מישהו. אומרת, הוא ממשיך, בואו תסתכלו בפנים. והוא צריך לתקנה דווקא שמואל הקטן. הנה, איך קוראים לך? דוד, שהיה נקי מכל מידה של שנאה. שמואל הקטן לא שנא אף אחד. אף אחד. היה שפר רוח. אני אומר, תקשיבו, מי יתקן את ברכת למינים ולמלשינים? אומר, רב אריה לוין. רב אריה לוין, הוא לא יודע מה זה לסנוע. רב שלמה זנו ארבך. יודע מה. לא יודע, זה מקובל אחד, עדין, עצים נפש. אתה אומר, רבי אלעזר אבו חצרה. רבי אדלשטיין. אז אומר רק ככה, הוא צריך לתקנה דווקא שמואל הקטן, שהיה נקי מכל מידה של שנאה. כמו שהיה מרגלה בפומה, היה רגיל בפה שלו המשפט, בנפול אויבך אל תשמח, הנה מגיע הסברה של דוד, כדי שיכוון ביסוד הברכה. כידוע, הברכה שתקנו חז"ל היא עומדת לעד. מה שהכניסו המייסדים הראשונים, על דעת זה אנחנו מתפללים. אתה ואתה ואני, כולנו מתפללים על דעת הכוונות של המייסדים הראשונים. אז הוא אומר, כדי שיכוון ביסוד הברכה, דווקא על אותם שכבר איבדו את הסגולה כולה, שזה באמת יהיה נקי. כי אתם יודעים ששנאה, תכף נראה את זה, זה מידה מתפשטת. זה מידה שאם אתה נותן לפורקן, אתה לא יודע איפה היא נעצרת. היא מסוכנת מאוד. כעס. אתם מכירים כל ההורים האלה שהם עצמנים על הילדים שלהם? ואז הם צריכים תירוצים דתיים. לא, זה כעס הפנים. אז הפנים, כל הפנים שלך התעבדו מרוב שאתה כועס. אבל כאילו, מידות כמו גאווה, כעס, שנאה, אלימות, אדם צריך מאוד להישמר מהם. למה? כי זו מידה מתפשטת. אדם לא שולט עליה. אדם כועס, איבד את הדעת. אדם שונא, זה מתרחב. הייתם פעם מחלוקות? זה לא. כעס ושחיטה ועצבים. אז צריך להיזהר. אתה מכניס תפילה כזאת, ברכה כזאת בתוך תפילה? בתוך תפילה באמת? אז זה יכול לדור לדורות ליצור עם שהוא נותן לכעסים שלו, לסנאות שלו, לצאת לפועל. מה עשה אברהם אבינו עם סדום? ולא, אחרי שבחו, אני הופך את סדום. מה אברהם אבינו היה צריך להגיד לו? חבוד. חבל שלא 5 דקות קודם. עומד אברהם אבינו, אומר לו, לא. שומד כבר, זה עושה משפט. מה זה, זה חלות ערים שלמות? מה זה הדבר הזה? אם היו אומרים לנו היום, אחד מפחות אומר על עצמו, היה אומר, אחרי שבחו, תקשיב אסף, אני הולך לחלות את ג'באליה, רפיח, חאן יונס, עזה ומואזי. ואני אומר לו, חבוד, יעלה בכבוד. אני אומר לו, רק תגידי מתי סיבת הודעה. יאללה, נפטר, ניפטר מהצרות. אברהם אבינו לא ככה. סדום הפוכה לו לגמרי. הוא מכניס אורחים, היא אוסרת הכנסת אורחים. הוא נותן צדקה, הם אוסרים צדקה. הם נלחמים בכל מה שאברהם אבינו מאמין. אין האנטיתזה שלו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, צעקת סדום ועמו הקירה בה, וצעקת הקירה בה מאוד. אומר לו, אברהם אבינו, מה זה? השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אולי 50, אולי 45, אולי 40, כמו סוחר עגבניות בשוק עם הקדוש ברוך הוא. מה זה? רב ציודה אומר, איזה עמידה של גבורה בחוצפה מול הקדוש ברוך הוא. למה? כי אברהם אבינו קיבל שליחות לאהוב את העולם, לקיים אותו, לשמוח בו. והדבר הזה הוא צריך להיות חי בתוכנו. אז לא אברהם אבינו שונא את סדום, ולא שמואל הקטן מתקן שנאה שתתפשט מעבר למה שצריך גם על היהודים. וגם אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר שהשנאה או כלפי הערבים או כלפי אחינו החילוניים, חלילה, להבדיל, לא תתפשט אצלנו לזה עצבים וכעסים ומלחמות. כי השנאה ברגע שהיא משתחררת מהלב, אתה לא יודע איפה היא מסתיימת. אני רוצה ללמוד איתכם שתי פסקאות על הדבר הזה, על ברכת למינים ולמלשינים, מתוך אין היה. בסדר? זה דברים מאוד יפים. חלקו. תראו למעלה. אמר להם רבן גמליאל לחכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? אומר הרב קוק ממש על מה שאנחנו לומדים פה עכשיו. הברכות של כלל התפילה שהן מלאות בחסד ואהבה. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו חסד, השפעה של דעת וחוכמה. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתנו באהבה, בסדר? השיבנו, אבינו תורתך, וקרבנו מלכינו לעבודתך, ברכת סלח לנו, ברכת רפאנו, כל הברכות הטובות, ברכת השנים, כלכלה למדינת ישראל, לעם ישראל, קיבוץ גלויות, אכפת לך מהאחים שלך, השיב השופטנו, אתה רוצה שיהיה צדק, צדיקים, אתה אוהב את הצדיקים, אתה מחובר אליהם, אתה רוצה את בניין ירושלים, תשמע, ברכות כולם מלאות אור של אהבה וחסד, מפריח את הנשמה, אדם יום, כל עוצר מכל תרדות היום שלו, ממנחה ערבית, שחרית, מנקה את עצמו, מבקש על האידיאלים, על הדברים הטובים של החיים שלו. אז אומר, הברכות של כאן התפילה שהן מלאות בחסד ואהבה, כל אדם חכם, הראוי למעלה רוממה כזאת, ראוי הוא לערוך תפילות קבועות לגוי קדוש, ועם חכם ונבון. כל אחד מאנשי כנסת הגדולה יכול לחבר תפילה, בסדר? בימים שיש דינים על עם ישראל, מתכנסים, מקובלים, היה רמודכה אליהו בחבר תפילות לישועת ישראל, לרחמים, לתיקונים, בסדר? אז כל אדם חכם ראוי לערוך תפילות קבועות לגוי קדוש ועם חכם ונבון. אמנם התפילה שבתוכה עצורים, כוונה מכונסים, דברים של שנאה ומסתמה, תחלם ותשברם ותעקרם, זה מילים קשות, חוזר עליהם שלוש פעמים ביום, אתה מתרגל להיות תקיף, אתה מתרגל להיות שונא, אתה מתרגל לבקש על דברים רעים, על שבירה, על כילוי, זה לא מתאים, זה לא האווירה של התפילה. פעם, יצא להתדבר עם זה בחורצ'יק רפורמי. אנחנו טס לחול, היה ראש קהילה באנגליה. הוא אמר לי, תגיד לי, איך אתם, איך אתה מתפל לתפילת למינים ולמלשינים? הוא אמר לי, בוא תראה איזה תפילה אני חיברתי. הוא מראה לי, כל תועי הרוח, מהרת הקרבן, בעבותות האהבה לפניך, ותישא אותם על כפיים, ותראה להם באור גדול את רחמך וזה. אמרתי לו, תגיד לי, יש לך משהו שאתה שונא? אמר לי, כן, גזענים. תראו, ואני אומרים לך עכשיו, לחבר תפילה נגד הגזענים. אז מה היית מחבר? הקדוש ברוך הוא, אז מה שאתה מחבר על הגזענים, אנחנו באנו על המינים, הכל בסדר. רק רציתי לראות שיש לך שנאה בלב, הכל טוב. טוב, עונה בתפילה שבתוכה עצורים דברים של שנאה ומסתמה, צריכה לעבוד דווקא מלב שכולו טהור וקודש להשם. שטבע השנאה אין בלבבו כלל, ורק, אז זה כלומר, אדם שהוא לא שונא, עכשיו תקשיבו טוב, ורק מפני התכלית הכללית שחסרה לצאת, יש דברים שלא מתקדמים בעולם, אתם יודעים למה? כי יש תקלת הרשעים המכשילים, והוא אכפת לו שהעולם הזה יהיה מוסרי, והעולם הזה יהיה מאמין, כי הוא יודע שאמונה מעוותת של הנצרות בסוף, אחרי 2000 שנה, תמלא את העולם בדם ורצח, מושחתים. לא הייתה דת שרצחה יותר אנשים מאשר הנצרות המבוזה הזאת, המנובלת הזאת. דת של עובדי אלילים בטהרה, בטומאה, מלאי פסלים. שהשתלטו כמו דיקטטורים על העולם, ומילאו את העולם בנהרות של דם יהודי. לא היה דבר כזה, תדעו לכם, הגלויות של האנשים שמתחת האסלאם, אתם, עדות המזרח, היו חברות ליד הגלויות של אירופה. הנוצרים, הם שונאי ישראל, זה היה לחם חוקה. שריפת אנשים, אונס, שוד, שריפת התלמוד, בתי כנסיות, כפרים, רק בברית הקוזאקים. תח ותת, 1648, נהרגו למעלה מ-100,000 יהודים. אבל אחרי השואה, זה באמת הכל piece of cake. פעם נתן לי חבר לקרוא ספר, עבודת דוקטורט, מהצלב אל צלב הכרס. להסביר איך השואה יכלה לצמוח דווקא במדינות שהיו נוצריות. הוא אומר משהו בשנאה שהתערבב שם בחלב האם ליהודים, והם שיתפו פעולה עם הנאצים, כולם. כן, נכון, האוקראינים, הרוסים, הפולנים, כולם שיתפו פעולה. כי היה שנאת ישראל בסיסית. אז הוא אומר, אתה באמת יודע איך זה גורם לעצירת העולם, לחוסר מוסר, לעולם מנוול, מושחת. קשה לך. אתה רוצה לעצור את זה. כמו שהיום, יש פשיעה ברחובות. כל אדם רוצה לעצור את זה. אי אפשר לחיות ככה. אי אפשר לחיות עם דקירות בים. אי אפשר לחיות עם, 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 עם רכבים שנכנסים אחד בשני עם פיצוצים. אי אפשר עם חיסולי חשבונות. אי אפשר. מה עושים? כל אדם נורמלי רוצה שהאנשים האלה יהיו בכלא. פחד אימי להלך ברחוב. זה גם לא הגון. גם איך אתה מגדל את האנשים. לא כי אני שונא אותם באופן אישי. כי אתה רוצה חברה אגונה, כי אתה רוצה חברה טובה. אתה רוצה שהטוב יופיע בעולם, שהתורה תופיע בעולם, שהמוסר יופיע בעולם, שהקודש יופיע, יחיה את האנשים. אני חוזר לפסקה. אומנם התפילה שבתוכה עצורים דברים של שנאה ומסתמה צריכה לבוא דווקא מלב שכולו טהור וקודש להשם שטבע השנאה אין בלבבו כלל. אז למה הוא מתקן את התפילה? ורק מפני התכלית הכללית שחסרה לצאת על ידי תקלת הרשעים המכשילים, כמו שאמר דוד, הוא יעתר ג'ון תפילה אל השם להדוף אותם. אבל אם יישאר בלבבו איזה רגש כלשהו של שנאה טבעית, למה אני רוצה שיפעלו על הערבים? כי אני שונא אותם, כי הם מציקים לי, כי הם עשו לי רע. מפני ההתנגדות הטבעית, לאומית או אנושית, או שגנבו לי, לא יודע מה, שאף שהיא קודש להשם בתחילתה, גם אם תגיד בהתחלה שזה באמת מכוון לאיזה מצב של קדושה, מכל מקום ההתנגדות הזאת תגבר בלב, להיות לשנאה טבעית חוץ משורת השכל. אדם ברגע שהוא נותן לשנאה לחדור ללבבו, אין איזה גבולו. בהתחלה הבן אדם שונא רק את אלה שגבולים, BDS לא BDS, אז אומר לו, גם השמאל הקיצוני, גם השמאל שבאמצע, גם השמאל הרך, גם המרכז, גם הימין שהוא חצי שמאל, אחרי זה מי שלא כמוני, בסוף נשארתי, אני עם הקהילה שלי, אותם אני לא שונא. ואז נהיה לי סכסור בקהילה, אני שונא גם אותם, אני נשארתי עם אשתי, אז אני מתגרש. הבן אדם שנכנס לו שנאה ללב, השנאה לא נעצרת. היא מפעפעת כמו ערס. היא דבר מתפשט. אז אומר הרב, בא שמואל הקטן והכניס בתוך התפילה את המילים ואת הכוונות רק על דעת אלה שאיבדו את הסגולה מצד הרוע ומצד הכוונות הנכונות של אהבת השם שאותם הוא רוצה להדוף את הרוע הזה. והנה עמד שמואל הקטן, אומר פה הרב קוק, בתקנה, ורק הוא באמת ראוי לה לתקן את התפילה הזאת, כי הוא האיש אשר דרד שתמיד בנפול אויבך אל תשמח, והסיר כל רגש שנאה מלבבו גם לשונאי נפשו. והוא, כשהתעורר לתקן ברכה לבינים, לא תמצא בה כי אם רגשי לב טהור לתכלית הטוב האמיתי הכללי. הוא רוצה שיהיה טוב, הוא רוצה לתקן את העולם. אגיד לכם מה הכוונה, לתקן את רגשי הלב. הרב קוק, היה לו מתנגדים רבים בקרב היישוב הישן. זה שהוא תמך בציונות, קירב רחוקים. ובתוך היישוב הזה היה קבוצה של קנאים גדולים, שממש פגעו ברב קוק גם בפשקיבילים, וגם בדברים יותר חמורים. פעם זרקו עליו סירים שופכים כשהוא עבר בירושלים, משהו נורא. דרך אגב, אומרים שכל מי שפגע בו בצורה מבזה, ככה יש מסורת בירושלים, קרה לו משהו במשפחה. אחד לא ניצל בזה, אחד. כולם.
זה הדתיים קנאים.
ואז אחד הקנאים שם היום אחד, הבת שלו הייתה צריכה ניתוח בחוץ. והתברר שגם ביחס לרופא, והם ביחס לאיזה מדוון, הוא היה צריך להגיע לרב קוק. הוא אמר, אין מצב שאני מגיע לרב קוק. אני שמח, כאילו, גם לא ייתן לי. הוא לא ייתן לי מכתב. עכשיו, המצב של הבא שלו נהיה יותר גרוע ויותר גרוע, ואשתו אמרה לו, אין, אתה תתחיל לבכות לו בבית, חייב ללכת, וזה תשפיל בעצמך, תלך וזה. עכשיו, הבן אדם לא היה נהיה, הוא אומר, אני פוגע, והוא היה ידוע, הוא אומר, כאילו, הוא עושה, ואני פוגע ברב קוק יומם בלילה, ואני אלך אליו, יצור הגיע ערב אחד, שלא הייתה ברירה, הבת שלו כבר הייתה על ערז דווי. הוא הבין שזה מדרדר. 12 בלילה, הוא יוצא ממאה שערים, הוא מגיע לבית של הרב קוק, אתם מכירים איפה זה בית הרב קוק בירושלים? זה לא רחוק מאה שערים. והוא אומר, אני אגיע כבר בזמן שאין אף אחד. הוא דופק בדלת, והרב קוק פותח לו את הדלת, והרב קוק נבהל, הוא בטוח שהוא בא לתת לו מכות. אז הוא אומר לו, הרב, אני צריך עזרה. מתחיל לבכות, מספר לרב קוק את הסיפור על הבת שלו. הוא אומר לו, מה השאלה? מה השאלה? מוציא דף רשמי של הרבנות הראשית. כותב לו מכתב המלצות שהוא מכיר אותו, והוא חבר שלו, וחבל לעזור לו, וזה מצווה רבה, ולעשות כל מה שאפשר, נותן לו מכתב אחד לרופא. אז הוא אומר לו, חכה, יש לי גם איזה נדבן שם, שיכול לעזור לך עם כסף. כותב לו מכתב, אומר לו שיהיה בהצלחה בעזרת השם, אז אומר לו חכה. הוא הולך ואומר לו שאין לי פה עכשיו הרבה כסף, אל תיקח, נתן לו איזה סכום כסף, כך, שיהיה לרפואת הבת שלך, שיעזור לך. ההוא בהלם, מבויש, כולו לא יודע מה לעשות. יוצא מהבית. אבל הוא עולה מבית הרב קוק, שזה רחוב, כי הוא רחוב הנביאים. פתאום הוא שומע שמישהו מתנשף מאחריו. מסתכל אחורה, רואה את הרב קוק. עכשיו הוא בטוח שהוא בא לקחת לו את המכתבים, הוא קלט שעשה טעות. מתחיל לרוץ. הרב קוק לא חכה, הוא צדיק. אז הוא נעצר, הוא מסתובב, אז הוא אומר לו, תשמע, חשבתי שיש שם עוד בן אדם אחד איפה שאתה הולך, שאם אני אתן לך עוד מכתב, זה יכול לעזור לך גם איתו. אז תחזור איתי הביתה, אני רוצה לתת לך עוד מכתב. את הסיפור הזה אף אחד לא ידע. סיפר אותו אותו בן אדם, שכנראה, אתם מבינים מה הכוונה? נקי מכל רגע של שנאה. זה לא המדרגות שלנו, זה נקיות מטורפת. תדעו לכם, הרבה פעמים התנהגויות כאלה מול אנשים שפגעו בנו, זה התנהגויות ששוברות את כל הסכמת. הן מפיצות אהבה, אין בהן נקמנות, אין בהן רוע, יש בהן אהבה צרופה, זה מתחיל מהפנימיות. זה משיך לאט לאט בעם ישראל, אז זה מין הנהגות כאלה, מאוד יסודיות. לזה התכוון פה הרב קוק על שמואל הקטן, ששום רגע של שנאה אין בו, אז למה הוא עושה את הרפד? אז למה הוא נלחם ברוע? כי אז המלחמה היא בגלל האמת. כי יש רוע בעולם, יש שלילה בעולם, אני לא שונא אותם. אבל אני, סיפר לי עכשיו מישהו, על שופט בית המשפט, שהיה צריך להכניס אנשים לכלא, שופט דתי, שלפני כל גזר דין שהוא היה נותן, הוא היה צם. היה עושה תשובה. אומר, אנחנו נכניס אנשים לכלא לשנתיים, שלוש, 12, 13. אכפת לי מהם. אני שופט אותם, אני שולל מהם את החירות. האם אתה רואה את השני כשאתה עומד במצב הזה, אתה רואה את השני? מה שעה עכשיו? יש לי עוד זמן לעוד פסקה קטנה? יאללה, בואו נמשיך. תראו עכשיו, נעשה קצת יותר מהם. בשנה אחרת, תודה. בשנה אחרת, אומרת הגמרא, מה קרה? אני אומר את הגמרא בקצרה. הגמרא אומרת שאם בן אדם טעה באחד מהברכות, לא מורידים אותו, נותנים לו להיזכר. אבל אם הוא טועה בברכת המינים, מורידים אותו מהדוכן, מהחזנות, חוששים שמא נפלה בו מינות, והוא לא מוכן להגיד את זה. עכשיו, שמואל הקטן עמד פעם, והיה צריך להגיד ברכת המינים. הוא הפסיק להגיד, נהיה נחש בית הכנסת, כאילו מה, גם הוא נפל, גם הוא נהיה מין. והוא עמד שהגמרא אומרת, שנה אחרת שכח את המינים, והשקיף בה שתיים ושלוש שעות. אמר שבאמת למה להורידו אותו, אמרו טוב כי הוא כתב את זה וכו', לא משנה, יש שם דיון בגמרא במסכת ברכות. אז אומרת הגמרא, אבל למה הוא השקיף בשתיים ושלושה ברכות? את מה הוא שכף? אז תראו, הרב קוק מסביר את זה בעומק. אנו הוריד תפילתנו על פי דעת המייסדים האלוקיים, כמו שדיברנו כבר בתחילת השיעור. על כן גם שרגשותיהם גבו מאוד מדרכנו, אין בכך כלום. אתה אומר מה אני מכוון, אתה יודע מה זה הכוונות של הרשש, אתה יודע מה כיוון הרב עובדיה? אתה יודע מה כיוון הרב, לא יודע מה, הרב אליושי, מה אני יודע לכוון, הוא כזה לא משנה, אתה תכוון קצת, תגיד אבל שהכוונות שלך מצטרפות לכוונות של אנשי כנסת הגדולה, שהם, על זה יזדו את התפילה. כי הדעתם הרוממה האלוקית אנחנו סומכים. אמנם הוא, שמואל הקטן עליו בשלום, שהיה המייסד והמתקן של הברכה, הוא לא רצה בשום אופן שתצא תפילתו ממנו כעניין מלאכה ואומנות של פיוט ושיר, כאילו בלי כוונות. כי אם שתהיה נובעת ממעמקי נפשו הקדושה לכל פרטיה, שהוא יהיה מרוכז ויפעל בפעולתו, בפעולה המחשבתית שלו את העסק. ואשר לתקן ברכה למינים, צריך מעמד נפש גבוה וניסה מאוד, כי האדם באשר הוא אדם, אי אפשר שלא תימצא בו בטבעו איזה שנאה טבעית לאויבי נפשו ורודפי עמו. והתפילה צריכה שתבוא דווקא מטהרת לב קדוש, הדבק באלוקים חיים, ומקריר שכל בריאותיו חביבים לפניו. חביב אדם שנברא בצלם. אדם צריך לאהוב את הבריאות. הנה לא אוהב מתלמידיו של אהרון, אוהב שלו ומודה שלו, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. כולו באהבה, בחביבות, ביחד. כי מעשה ידיו כולם, חביב אדם שנברא בצלם, צלם אלוקים עשה את האדם. אומנם שאם כל זה יגביר את שכלו על הרגשתו, וידמה בזה לאדון כל המעשים, שמנהיג עולמו גם במשפט יחד עם הרחמים. ורק בהיות האלוקי על הזה, שמואל הקטן, מוכשר לזה, הייתה עליו יד השם לקדשו בקדושה עליונה למען תקן התפילה. אבל שנה אחרת הוא השקיף שתיים ושלוש שעות, עד שהוא מצא בנפשו את הכשר הקדושה הראויה, לא להיגרר אחרי הרגשות, שהכל יהיה שכלי. לברכה זו שנאמרה לפי מילותיה ברוח שנאה, שתהיה עם כל זה מלאה רוח של אהבה וחסד. ורק קינת השם צבאות בחשקו אל תכלית השלמות, בסור כל מונע וכל סיג תעשה זאת. בציורים התיאורים משתקחים בין הקל וצריכים מסיעת הדשמיה. אנחנו עומדים בתפילה, צריכים הרבה סיעת הדשמיה, לכוון נכון, להיות מרוכזים, אבל בעוד יותר עומק, לא להתבלבל במידות ובמילים שיש בהם שנאה. החידוש של הרב קוק ושל כל מי שתלמידי החכמים ההולכים ברוח הזאת, כמו שראינו באור החיים, בארץ יהודה, וגדולי חכמי ספרד, שאנחנו מייסדים את כל חזרתנו לארץ ישראל על אהבת ישראל, על הנקודה של ראיית הטוב, על הנקודה הזאת של ראיית החיוב, ולנסות לא לעורר את השנאה. ועכשיו אני גומר את השיעור עם פרומו לפעם הבאה, ואנחנו משלמים על זה מחיר מאוד גבוה. אנחנו משלמים על זה מחיר של חילון, ואנחנו משלמים על זה מחיר של חפיף נקיות, ואנחנו משלמים על זה מחירים חמורים מאוד בציבור שלנו, נקרא ציבור ציוני דתי. ואני אשתדל מהשיעור הבא לנסות לברר את הסוגיה הזאת, איך להישאר מאמין גדול בעם ישראל, איך להישאר מאמין גדול בגאולה, ולא ליפול בקטנות של עירת שמיים. שאלה טובה. נדון בשלושה שבועות הבאים. יאללה, בהצלחה לכולם.